ונאמר לכם שלום, הרב בן ציון מוצפי.
שלום וברכה, שבת שלום והרבה בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, אמן ואמן. שאלה אחת בבקשה לכל מאזין, נאפשר למאזינים אחרים גם להשתתף, ונפתח את השעה שלנו עם מאזינים ראשונים שכבר ממתינים בקו הטלפון, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אדם שיש לו סוכרת נעורים, ויורד לו הסוכר, והוא ניגש לשתות שתייה מתוקה. האם הוא פטור מלברך ברכה ראשונה? כי הוא עושה זאת לצורך רפואי.
אבל כיוון שיש בזה טעם, לכאורה אתה צודק. אבל כיוון שיש בו טעם, והוא נהנה, והגוף נהנה מהטעם, או יותר נכון, החייך נהנה, מברך על זה שהכל. כן. ברוך תהיה. רפואה שלמה.
תודה, תודה, ישר כוח הרב, ואנחנו נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
כן, שלום
הרב.
שלום
וברכה
רבה.
רבה.
כן.
הרב, שלום.
שלום
הרב, אני אמרתי לרב, יש לי שבוע ההתחלה של אמא שלי. עכשיו, אם נושא סיום מסכת, יש כאלה מנהג, לא יודע אם זה מוסכם, שאומרים לי שם לא תחנון. זה מוסכם המנהג, וגם אם זה ההשכרה, בוא נגיד, אולי זה לא מתאים לו להגיד, אנא, לא יודע.
לא, אתה תעשה את הסיום בצנעה, לא צריך לעשות פרסום, ותגיד תחנון כרגיל, מדי. אנחנו זקוקים לתחנונים. ימים האלה לא ימים קלים, בפרט בחודש אלול. אז תאמר, תאמר תחנון. כן. ברוך תהיה.
כן, תודה. תודה גם למאזין. אנחנו ברשותך רב נעבור למסרון. שואל מאזין, לגבי עץ פרי הצומח בבית קברות, האם מותר לאכול מפירותיו?
זה קצת בעיה. יש מהפוסקים שכתבו שזה אסור בהנאה, מה שגדל בבית הקברות. בתנאי שזה תוך המתחם של בית הקברות. זאת אומרת, יש גדר, זה בתוך המתחם. אכן, לך תחילה, ודאי שלא, ראוי שלא להשתמש בזה. כן. יש מובה לגבי בגליל, היו הולכים לקברי צדיקים, והיה שם כל מיני עצים של חרובים וכדומה, אז מביא רבי משה בסולה, שהיה נוסע מפורסם, שמישהו ביקש, אמר לו, תבקש רשות מהצדיק שקבור שם. הוא לא ביקש, ואחר כך הוא נפגע. אז איך שלא יהיה, זה לא פשוט להשתמש בפירות שיש מעל קברי, מעל בתי קברות. תודה.
כן, תודה, תודה, ישר כוח הרב. ורק כן נבקש ממאזינים ששולחים אלינו מסרונים, לעבור על המסרון רגע אחד לפני שאתם שולחים, לראות שכל האותיות במקום. עוד אחת שלא במקום, המילה כבר נשמעת אחרת. ואני לא רוצה לעטות חס ושלום את הרב, אז בבקשה לעבור על המסרון רגע אחד לפני. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.
אמן לכן אמור.
הרב, ראיתי בהרבה סידורים נוסחים שונים לגבי ברכת הגומל. כל טוב או כל טוב?
כל טוב, ככה נהגו לומר. האלה שגמלך, הוא אומר שגמלני כל טוב. יש מה, כל טוב מולכה לעשה לבית. אז נהגו לומר טוב. כן, ולא בכל טוב. כך פשט המנהג. זה כנראה מנהג עתיק של כמה מאות שנים. אז לכן לא הולכים אחרי הדקדוק, אלא אומרים טוב. ברוך תהיה.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום רב.
שלום וברכה.
שבת שלום וברוך הרב. מדבר תומר, רציתי לשאול בבקשה לגבי מה נוסח קבלת שבת, המנהג הנכון. האם להגיד לכו לרננה ומזמור לדוד, ואחרי זה להגיד אנא בכוח כל ישראל, ואחרי זה לך דודי ומזמור של יום השבת, או שלהגיד את זה במכה אחת. נגיד לכו לרננה, מזמור לדוד, לך דודי,
ו... כן, סליחה, כן, הבנתי.
כן, הרב.
יש שני מנהגים עיקריים. מנהג האשכנזים ומנהג הספרדים. מנהג האשכנזים להתחיל לכל לרננה, ואומרים את כל המזמורים, 40 שנה עוקות בדור וכו', ואחרי זה מתחילים מזמור לדוד, ואומרים את כל הסדר, כפי הנהוג ומופס בסידורי אשכנס. ספרדים לא נהגו כך, אלא כל הספרדים הולכים אחרי רבנו הארי. רבנו הארי, אף על פי שהיה אשכנזי, הוא תיקן את סדר קבלת שבת. סדר קבלת שבת מתחיל, א', יש הערה קטנה שהיא חשובה, במה מדליקין נוהגים לומר את זה קודם השקיעה, או לפחות קודם מנחה, לפעמים הזמן מצומצם. מדוע? כיוון שכל העיקר התקנה של אמירת במה מדליקין בערב שבת, הצד שאם מביא איזה התאומת הדשן, הצד שאם השתמשו באיזה שמן לא מתאים, או פתילה לא מתאימה, שידעו מה מותר ומה אסור. וזה מהווה תזכורת של הדקת הנרות. מה גם שבסופו יש שלושה דברים, צריך לומר אדם ערב שבת עם חשיכה. אז זה נהגו לומר בעוד יום, שעדיין השמש זורחת. אז או לפני מנחה, או אחרי מנחה, אבל קודם קבלת שבת. לפי דעת רבנו הארי, יש לקבל את השבת דקה או דקותיים קודם השקיעה והטעם, מפני שאם נכנסה השקיעה כבר לספק יום ספק לילה, כבר אתה נכנס לשבת. שבת. מה אתה כעת מקבל את השבת אחרי שהיא כבר באה? לכן דעת רבנו הארי שקודם השקיעה סמוך אליה, שזה תוך דקה או דקותיים, יעמוד פניו לצד מערב, זה הסדר שלו, יעצום את עיניו ויאמר מזמור לדוד עבור השם בני ילדים את כל המזמור כולו. אנא בכוח לא נהגו לומר, אבל היו מכוונים בשמות של אנא בכוח. אחר כך אומרים לך דודי, מעשה במקור לא היו אומרים בזמן רבנו הרי אשתך דודי, זה התפשט המנהג אחר כך, אף על פי שרבי שלמה התקבץ, הלוי עליו השלום היה קצת לפני רבנו הרי. נראה שהם נפגשו. אז כרבי שלמה התקבץ היה רבו של רמק, ורמק היה נקרא רבו של רבנו הרי. אז לא צריך לומר אנא בכוח, לא נהגנו לומר, והעיקר אמירת בואי בשלום, ואומר בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. ותכף הוא מיד ממשיך ואומר מזמור של יום השבת, בעוד פניו לצד מערב, זה הסדר של רבנו הארי. אומר את כל המזמור, עד שמגיע השם לאורך ימים, הופך פניו חזרה ויושב במקומו. ואז יקראו מה שרוצים לקרוא, יתפללו ערבית, או שילמדו מה שהם רוצים, או דרשה וכדומה, יש כאלה אומרים שיר השירים, גם בשיר השירים יש כאן סליחה, יש מקום להעיר, שעיקר אמירת שיר השירים זה היום, ביום השישי, ולא הרי כניסת שבת. הרבה בתי כנסת נהגו כבר באופן קבוע לומר את זה אחרי קבלת שבת, וזה כמעט לא מועיל. סליחה, אני הקטן אומר כך, למה? כיוון שכך כתבו הרוקח הראשי, האור זרוע ועוד רבים וטובים מהראשונים, כתבו שבשיר השירים יש 117 פסוקים, קייס פסוקים, כנגד 117 שעות שיש לנו בשבוע נטו, שבהם גיהנם שולט. הוא לא שולט, לא ביום שישי מהצהריים, וכמובן כל השבת לא, עד מוצאי שבת, אחר כך כל יום בתפילה, אז יורד משלוש תפילות 4.5 שעות שגיהנם לא שולט. שעה וחצי לכל תפילה, שחרית, מנחה, ערבית, כך מובא בזוהר, שעתה ופלגה. אז כולם סמכו על זה, ועל חשבון זה אומרים ביום השישי, את שיר השירים, זה המנהג גם אשכנזים גם ספרדים. ידוע שהרב בעל יסוד ושורש העבודה, שהיה מקובל גדול, רבי אלכסנדר זיסקינד, איש קדוש ונורא, הוא היה קורא את זה מבעוד יום, בצהריים אפילו, מיד אחרי המקווה, היה יושב וקורא את שיר השירים, וכתוב עליו שהיו המלאכים יורדים מלמעלה ומאזינים לאמירת שיר השירים שלו. וכך נהגנו גם אנחנו. אני ראיתי גם פעם בטבריה, הייתי שם בערב שבת, וכך שמחתי. עושים את כל הילדים, באים שעתיים אפילו לפני התפילה, ויושבים וקוראים שיר השירים, ואחר כך פרשת שבוע, ומקבלים פרסים, ומעודדים אותם בנושא הזה, זה דבר מאוד חשוב, ואני יודע שיש זה בעוד כמה מקומות בארץ, אשריהם ואשרי חלקם. אז זה הסדר פחות או יותר, זה העיקר, אז יש לנו מנהג הספרדים, מנהג האשכנסים. הספרדים, פה לא ידעתי מדוע, חוצים את קבלת שבת לשתיים, אחרי האמירת בו יקלה שבת מלכתה, מפסיקים, קוראים את במה מדליקים, ואחר כך אומרים מזמור שילום השבת, סמוך לתפילת ערבית. אז שהקדוש ברוך הוא יקבל ברצון את מה שאנחנו עושים. תודה.
אמן. תודה, ישר כוח הרב. נמשיך עם מסרונים. שואל מאזין, לגבי המקור להורדת תפילין של ראש בישיבה, והוא שואל האם זה מעכב.
לא. תפילין של ראש מחילה זה בעמידה, ולא בישיבה. אדרבה, וזה מעכב, כן. תפילין של יד, הספרדים נוהגים, אשכנזים, הכל עושים מעומד. אין תפילין של יד, אין תפילין של ראש. האשכנזים, הספרדים, נוהגים על פי הקבלה, שבתפילין של יד, ככה זוהר רוצה, שנניח אותו מי יושב, כשהוא יושב, אחר כך עומד, ולוקח תפילין של ראש, ומניח אותו על ראשו. שחולץ אותו דבר, חולץ קודם את של ראש, אבל חולץ אותו מעומד, יושב וחולץ תפילין של יד. זה הסדר. תודה רבה.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
לגבי לשון הרמית וסליחות, עד היום דנו שמרן ככה פסק לנו ש... לא אומרים את כל לשון בארמית שלא במניין. השאלה במורשת היה את הנכד של הרב שדיבר, הוא אמר שכן אפשר לומר במקום שאין מניין, הביא שמרן היה דעת יחידה בנושא, אין לו דעת מה דעתו של הרב. במקום שאין מניין...
תראה, אתה לא יכול לעשות משאל עם, אחד אומר לך כך, מה זה מה דעת הרב? מה המנהג אתה יכול לשאול אותי? המנהג היה בירושלים שנים רבות, שאם אין מניין מדלגים על כל הקטעים שהם בארמית. מפני שאין מלאכי השרת נזקקים ללשון ארמית. אז לא רוצים להתגרות בהם. מה שאומרים יהר אהבה בקידוש, קודם קידוש של אל שבת, גם שאין מניין, כתוב טוב אז ברכות הוא. כך בירושלמי מובה, כיוון שזה סדר התפילה, או סדר הלימוד הקבוע שאומרים קודם קידוש, אומרים יאיר אהבה מקודם עתיקה קדישה, מבקש שם הבקשות וכדומה. זה נקרא תופס ברכות ואין כאן חשש של כתרוג. אבל אמירת תרגום, כל תפילה בלשון תרגום, אמירתה שזה ביחיד לא טוב. כי יכולים לקטרג עליו המלאכים. ברוכים תהיו.
כן, תודה רב. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום למורן ורבן.
שלום וברכה, שבת שלום. אמן.
כבוד הרב, שאלה קטנה לגבי בצק, לא אפוי, דהיינו, ג'חנו, מה שנקרא היום, שאנחנו מכניסים אותו בשקית קוקי, והוא לא אפוי, אני מדגיש לכבוד הרב, והוא לא יגיע בכניסת שבת למאכל בן דרסאי. מדהים, מה סובר הרב?
אתה שואל מה מברכים עליו או מה אתה שואל? מה השאלה?
האם הוא לא יהיה מוכן בערב שבת, הוא לא יהיה מצד אפוש עד מאכל בן דורסאי, והאם כבוד הרב סובר
ובשבת, שבשבת... רגע, עזוב את כבוד הרב. בשבת, מה נהיה עם הבצק הזה? הוא אפוי או לא אפוי?
בתוך החמין.
מה?
הוא נכנס עכשיו בתוך החמין.
אבל הוא לא אפוי, הוא מבושל.
נכון, נכון.
אז כן, אז זה דין, יש היום את הלחמניות האלה, לחם חדש, אנשים מחפשים להם כל פעם איזה משהו, טרנד חדש. זה לא טוב, א' צריך לדעת שלפי הגמרא במסכת אוריות, זה גורם לאדם טיפשות. שהגמרא שם אומרת שצריך לאכול פת אפויה. ועד רבה, גם לפי הגמרא במסרת סנהדרין, במעשה של רב אשה, עם מנשה בן חזקיהו שבא אליו בחלום, מנפו בוצעים את הפת, אז לא ידע רב אשה לענות לו, ואמר לו את זה מנשה, ואמר לו, אני אדוש את זה בשמך, מחר בבית המדרש. אמר לו, מאיך דקדים בשולה, מאיפה שהתבשל יפה. אז עד רבה, אנחנו מחפשים או לחם אפוי, ולא לחם בלתי אפוי, כי הלחם האפוי מחכים. עכשיו יש היום, זה מצוי, עושים לחמניות או כל מיני בצקים למיניהם, שהם רק מבושלים, או מעודים. וזה נקרא, זה לא נקרא לחם, אפילו שהבצק הוא בצק של לחם, יש פה מחלוקת עצומה בין הפוסקים, להלכה מברכים על זה מזונות, ספק ברכות להקל. כן, כך עושים, אלא אם כן יראו לנו אחרת, גדולי הדור, משהו אחר, אנחנו נרים את הידיים. אבל על פניו, כיוון שזה לא דרך אפייה, וזה לא אפייה, זה רק בישול, אז זה לא דומה לטיגון. בטיגון, שמה, הנה חינם, גם בטיגון ברכים מזונות. שמה זה עוד, זה נהיה אפוי, יוצא משם אם זה סמבוסק, אם זה כל דבר אחר שהוא מתוגן, סיגרים וכדומה, זה יוצא אפוי. זה מבושל, אמנם בשמן, אבל זה נקרא בישול. כאן אין לו אפילו צמע. זה לבן, נשאר בצק לבן, כמו שהיה, רק הוא מעודה. לא יודע מה טעם מצאו בזה, ואוכלים אותו. אז זה ברכתו מזונות. תודה רבה.
תודה, תודה רב, יישר כוח. נמשיך עם מסרונים. כותב מאזין שהוא מנקה מדרגות בלילה, הוא שואל האם מותר לו תוך כדי להצטרף לסליחות תוך כדי עבודה, לענות אמן ויעבור.
אשרה ואשר חלקו שהוא עוסק בגדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אשרה ואשר חלקו. שהוא וגם מנקה את בתי ישראל, ארץ ישראל, יש עניין גדול, מצווה גדולה היא. אז ודאי הוא יכול, אין שום בעיה, כיוון שהוא לא נמצא במבואות המתונפים. הוא סך הכל מנקה את המדרגות ומוריד את המים הלא נקיים. אז זה עדיין לא אוסר ועוצר אותו מפני אמירת סליחות או ענייה של ויעבור וכדומה. הוא יכול בהחלט לעשות כן ותבוא עליו ברכה.
תודה, תודה רב. נעבור אל מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי בבקשה לשאול, ביצים שמבשלים אותם ביום שישי ומשאירים אותם עם המים שלהם במקרר לאחר מכן, או תירס שבושל כל צורכו ונשאר עם המים שלו, האם מותר בשבת להוציא החוצה ולשים על הפלטה כדי לחמם את הביצים או את התירס?
תראה,
המים,
יש כאן, הבנתי שיש פה שתי שאלות. בתחילה מה שהבנתי אותך, עצם זה שהביצה מגולה וכלופה, אז לא אוכלים ביצה שעבר עליה הלילה, שהייתה כלופה. אמרה מפורשת, מסכת נידה. אמר רבי יוחנן משומר בשמעון בר יוחאי, דמו בראשו, מתחייב בנפשו. בצל כלוף, שום כלוף, ביצה כלופה, וכן מים מגולים. אז יש בעיה עם זה. אבל בכל אופן, אני לא הייתי מציע לקלף את הביצים. אני יודע שכן מקלפים איפה בחמין. בחמין זה משהו אחר. הביצה מעורבת שם עם חתיכות בשר ועם השועית שיש וכל שאר הדברים, מיני ירקות ותבלינים. אז זה מותר, אין בעיה בביצה כלופה שהיא נמצאת בחמין. אבל ביצה כלופה כמות שהיא, שהוא משאיר אותה כך, ושם אותה במים, ואין איתה מעורב משהו אחר, יש בזה בעיה. עכשיו אתה שואל אותי מה הדין בשבת, יש ויכוח בין האחרונים בנושא הזה, למה? כי בדבר לך, דעת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלך. וכיוון שכאן המים והביצים התבשלו כבר קודם השבת, אפילו שהם התקררו, אבל אין בישול אחר בישול. ודעת מרן רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, שם סומכים על דבריו, דבר שהוא לח, יש בו בישול. אז נכון שמצד, אולי תאמר, המים הם הלחים, אבל העיקר זה האוכל, שזה הבצע. כאן יש מקום לפלפל בנושא הזה. אני הייתי חושב שיקח את הבצע, אם הוא מתעקש, היא מקולפת, כלופה, ייקח אותה כמו שהיא, ישים אותה באיזה ספל קטן, ויצוק עליו מים רותחים, מים חמים ואז זה יתחמם, ויוכל לאכול אותו חם. זה הטוב ביותר. אם כי תדע שהרופאים נגד הדברים האלה, טוענים שאחרי שבצע התקררה, בצע קשה, מחממים אותה, אז נוצר איזו ריאקציה מסוימת, וזה לא בריא לאדם, זה מפריש איזה חומר שהוא לא כל כך בריא. אבל בכל מקרה, אם אדם רוצה לעשות כן, לכבוד שבת, אז יעשה ויעשה הדרך כמו שאמרנו. לא יחמם את המים עצמם, אלא ייקח את החתיכה שהיא יבשה, ויצוק עליה מים חמים. ברוך תהיה.
תודה, תודה, ישר כוח הרב. נעבור אל מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום,
שלום.
כן.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
לתוכנית. השאלה שלי היא אישה שהיא אבלה, אם יש לה זריקה, היא יכולה לצאת לקבל את הזריקה ולחזור, או שאסור לה?
מתכוונת תוך שבעה.
כן, שהיא בשבעה. כן, בעלה נפטר לפני יומיים, אישה מאוד מבוגרת. היא חייבת לקבל את הזריקה. השאלה,
אישה מבוגרת ודאי שתצא ותלך לעשות את הזריקה, כי זה דבר שיש בו סכנה. מה גם שנוהגים בתוך השבעה להיכנס ולצאת אנשים שונים, והיום בעוונות הרבים מהקורונה כמעט בכל מקום נמצאת, השם ישמור ויציל, וממש מתרחשים ניסים ונפלאות. אני מכיר מישהו שהשבוע עשה בדיוק לפני שבוע עשה את החיסון, ואחר כך בא במגע עם אדם בעל קורונה, שהוא לא ידע מזה, וברוך השם ניצל. אז אם לא היה לו את החיסון, והוא במצב לא טוב, מבוגר, וגם עם כל מיני מחלות אחרות השם ישמור, מי יודע איפה זה היה מגיע. לכן, במקרים כאלה שיש כאן צד של פיקוח נפש, מותר ללכת, יוצאת באמצע השבעה, לעשות את החיסון ולחזור. ברוכים תהיו.
כן, תודה. תודה, ישר כוח הרב. נעבור אל מסרון. כותב מאזין שסיים לעבוד עבודות שירות. הוא שואל האם עליו לומר ברכת הגומל, והוא מציין שהוא חזר בכל יום הביתה.
אם הוא נסע נסיעה של 72 קילומטר, 72 דקות, ביום אחד, או יותר נכון 72 קילומטר כמו שאמרנו, ביום אחד, כולל הלוך ושוב, אז יש לו ברכת הגומל ויחבר על זה. זה הטוב ביותר.
כן, תודה, תודה רב. ונמשיך עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום הרב, תודה רבה.
שלום וברכה.
שלום. רציתי לשאול, האם מותר בשבת לפתוח מקרר, אפילו שהמנוע לא עובד, מקררים של היום. ואם כן, הם צריכים להחמיר, לכוון שעון שבת המקרר, שידליק ויחבא אותו.
המקררים של היום, אני לא יכול לחוות שום דעה עליהם. כיוון שכל מקרר, כל דגם, וכל, אפילו מאותו דגם, יש של שנה כזו, יש שנה כזו, יש עם שכלול כזה, יש עם שכלול כזה. ואז יש כאלה מקררים שבתוצאה שאני פותח את הדלת, המדחס עובד. אז אני גורם לו שיעבוד, זה קצת בעיה. אז מקרר כזה, עדיף לפתוח אותו כאשר הוא עובד. אני שומע את המנוע שהוא עובד. אבל כמובן צריך שיהיה פיקוד שבת, שלא ידלקו נורות בשעה שהוא פותח את הדלת. אז כל זה ישאל את היצרה, את המוכר או הסוכן, ומה עם פיקוד שבת וכדומה, ואז בזה יצאו את החובה. אבל לתת תשובה אחת לכל המקררים לא שייך. תודה רבה.
כן, תודה, תודה רב. שם מאזינים בקו הטלפון.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה לך. יש שאלה לגבי עניין של שפיטה בהתם רב בר יוסף. אני לומד, למדתי חלק ממדני המלך, שבו הוצג דעה של רב בר יוסף, שהיום, כמו כולם, זה עניין דעה ברן, והוא אומר בספר לפי רב בר יוסף, ההתר המחירה היא טובה להתחילה. בצד שני, בספר ילקוט יוסף שבנו, הוא טוען שיש צורך להחמיר, ואבא שלו עידד את זה. אני פשוט לא כל כך הבנתי את המילים שלו לפי מה שכתוב במדני מלך, שבו היה דעה לכולה. אולי תוכל להסביר.
תראה, מה שאני הבנתי, אני לא יודע מה מתרחש, מה התרחש שם וכדומה. מה שאני הבנתי גם מידיעה אישית מהרב עצמו, שחלילה להוציא לעז לא על אלה שנהגו היתר בהיתר המחירה, ולא על אלה המתנגדים להיתר המחירה, כאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל, בהיות ושמיטה בזמן הזה לדעת רוב הפוסקים היא דרבנן. אלה שסומכים ואלה שרוצים לסמוך, יש להם על מה לסמוך. ובכל אופן, הרב תמיד דעתו הייתה בהרבה נושאים, לא רק בנושא הזה, שהמחמיר תבוא עליו ברכה, שמי שרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה, לכן אני לא רואה פה סתירה. מה שכתב הרב ילקוט יוסף, הוא מדבר באדם שרוצה להחמיר, שכל צעדיו הם במשפט, והוא יכול להתגבר על הבעיה הזאת, ויש לו אפשרויות למצוא כל מיני, אם זה גידולי גויים, אם זה יבוא מחוץ לארץ, מה גם שהיום בימינו כבר רוב הפירות והירקות לצערנו הם מיובאים. עד היום זה היה דרך הרשעות הפלסטינאית או דרך טורקיה, היום זה כבר דרך אירופה, כי חתמו איתם הסכם סחר, וזה בא מחוץ לארץ, וכן אין לנו כאן בעיה כמעט לא לגמרי. יש גידולים מקומיים, בהחלט כן, אני לא מתכחש לזה. אבל הרוב זה בא מחוץ לארץ. ולכן יהיה צד דאקל, אבל שוב פעם, מי שרוצה להחמיר, כיוון שוויתה שבת הארץ לכם, לך ולזרחה ולך וכולי ולזכירך ולתושביך גרים עמך, ויש עניין ושבתה הארץ, או שבתה, שבתה הארץ, שבתה זה שבותה, באמת שבויה היום, אבל שבתה הארץ, לשון שבת, אז יש עניין שבוודאי מי שיש לו גם גינה פרטית, יזכה על ידי שישבית את הגינה רק ישקה אותה בלבד לאוקומה ולא לעברויה, מה שהגמרא אומרת. לאוקומה, זאת אומרת, לשמור על הקיים ולא לגרום שהאדמה תעבוד יותר קשה בשנת השמיטה. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח הרב, ונמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
בחילה כבוד הרב, רצינו לשאול הרב שאלה, כתוב בסליחות אומרים עננו אלוקי אברהם ופחד יצחק, עכשיו כתוב בסוף עננו בצורת בבר יוחאי, רצינו לשאול הרב למה דווקא נבחר בר יוחאי, הרי משה רבנו גם הביא תורה לעם ישראל, למה כתוב
בסליחה? זה לא מהמקור, לא במקור, תחפש בכל סדורי הסליחות הקדמונים וגם לא רק הקדמונים שלפני 10 ו-20 שנה, זה לא מופיע. אנשים הוסיפו. אז אמר גם עננו בשם, לא יודע מי, לא רוצה חלילה שישמע, כאילו אני מגחך, אבל זה לא מהמקור. תודה רבה.
כן, תודה. ישר כוח הרב. נעבור אל מסרון. שואלים לגבי מעלת שליח ציבור וקורא בתורה לימות השנה וכן לתפילות הימים הנוראים. שואל המאזין, מה התנאים לשליח ציבור?
קשה מאוד לעמוד בכל התנאים. התנאים כולם מוזכרים במסכת תענית פרק ב' ועותקו להלכה בטור ובשולחן ערוך בהלכות שליח הציבור, בעיקר בהלכות ששייכות לימים נוראים, ואנחנו נחפש בימים הנוראים את השליח ציבור הכי משובח והכי טוב והכי שעונה על הדרישות הללו, אבל כבר קדם אותנו רבנו יעקב בעל התורים וכתב שלמצוא אחד שיש בו את כל המעלות מאוד קשה. אז לפחות אנחנו נמצא מה שהמינימום או מה שאפשרי עם תנאים שאפשר לעשות אותם, כגון שהוא מתכוון לשם שמיים והוא קולו ערב והוא יודע ספר ובקיא בקריאה ויודע את כל העניינים ולנגן נכון, לא לעשות מלרע מלעל וכן על זה הדרך, דגש רפא, רפא דגש, ונח, שונח, מעמיד, מתג, כל הפרטים והכללים שגם בקריאת התורה לצערנו היום הם חסרים, לא ברובם, אבל בחלקם הרצינים ביותר. אתה שומע אפילו, סליחה שאני אומר ברדיו, קוראים בתורה ומלא שיבושים, בלי סוף. שיבושים שמחזירים עליו את הקורא. זה חבל. כתוב בגמרא שבשתה, כיוון דעל על. כלומר, דבר של שיבוש, נכנס לראש הילד כשהוא קטן, וזה לא יוצא. זה נכנס, זהו, על על, נכנס, נכנס, זהו. לא יוצא, מסמר בלי ראש. לכן צריך לחפש את המדקדק הטוב ביותר, שיודע לקרוא כמו שצריך, ולהוציא ידי חובה, ירא שמיים ונשוי, והגיע לפרקו וכדומה, וכל התנאים שיש, פחות או יותר מה שאפשר. השם יהיה בעזרנו, שהתפילות יעלו למענה.
אמן, תודה, ישר כוח הרב, ונמשיך עם מאזינים בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
כבוד הרב, אני אומר שאני זוכר מנהג קדום, בסליחות, היינו קמים מוקדם בלילה.
כן. איפה הוא נפל?
כן, לא מצליחים לשמוע את המאזין. המאזין איתנו? לא, לא מצליחים לשמוע אותו. כנראה התנתק. נעבור אל מאזינים נוספים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום כבוד הרב.
ברוכים הבאים.
רציתי לדעת אם יש, אם אפשר בשעת הדחק להסתמך על לחם משנה, להוציא חלה שנייה מהפריזר קפואה, לשים אותה על השולחן?
אפילו לא בשעת הדחק, כן. כך לי בתשובה הרב ציץ אליעזר, גם הרב יביע עומר מסכים עם כך, שאפשר לצרף בתור לחם משנה, לחם כפול, לחמניה קפואה, פיתה קפואה, כל דבר. למה? כיוון שעוד רבע שעה זה כבר יהיה ראוי לאכילה. אז אין בעיה. לכן, מעיקר ההלכה, אפשר לצרף קפואים גם כן. תודה רבה.
תודה, תודה. ישר כוח. מאזינים נוספים, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי את הספר חוקת נשים, וקודם כל תודה רבה למהדורה שהרב הוציא, זה מאוד מהדורה מסובכת.
של מה?
המהדורה של חוקת נשים, שהכבוד הרב הוציא לפני הרבה שנים. זה משהו מעולה. בסוף הספר יש לבן איש חי שתי תפילות, אחת על סליחות ואחת על הוידוי שמיועד לנשים. אז השאלה שלי היא כזאת. כתוב בסליחות שהוא אומר לקרוא את זה מכ"ה באלול, אבל אישה שלא הולך לבית כנסת יכול לקרוא את זה גם לפני כ"ה באלול. והדק השני של השאלה לגבי הוידוי של הנשים, אפילו אם היא הולך לבית כנסת ביום כיפור, אם היא יכול לקרוא את הוידוי הנשים לבד בבית אחר כך?
כן, בהחלט. התשובה היא כן, בהחלט. זה יבוא על הברכה. כל הנשים שגם נמצאות בבית ולא הולכות לבית הכנסת, אז יפה הם עושות שישבו בבית ויקראו וילמדו ויתפללו את אותם תפילות, בפרט שחיברו אותם אנשים קדושים, והשם יתברך, אנחנו מתפללים שיקבל את תפילותיהם ברצון, ויעלה תפילתם לרצון לפני השם יתברך למעלה, ויקבל את תפילותינו ואת תפילות עם ישראל. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח גם למאזינה. נמשיך עם מסרונים הרב. כותב מאזין ששכח להדליק נר לעילוי נשמת אדם ביום יורצייט. האם מותר להדליק ליום המחרת?
לא צריך, לא יודע מה אנשים עושים מהנרות, עשו מזה ממש חוקים ומשפטים בעל יד האום. אפשר לפי ההלכה להדליק גם נורת חשמל, זה נקרא הדלקה, זה א', ב', בבית לא מדליקים נרות, נקודה. זה יכול לעבוד לסכנה, זה פיח וכו', ואין בזה שום משמעות. כל מה שמדליקים נרות, היו מדליקים, זה בבית הכנסת, כמו שכתוב בספר ירקות של רב ירקות מדרש תלפיות, סליחה, של רב אליהו איתמרי, שנוהגים ביום של יורצייט להדליק נר לאותו צדיק, בבית הכנסת היו נוהגים. וגם הוא דיבר בזמן שלא היה חשמל, היום בימינו שיש את אור החשמל, יכול להדליק מנורת חשמל ולומר לעילוי נשמת. אין שום בזה שום בעיה. כן.
כן, תודה, תודה לך הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
בהמשך לשאלה שנשאלה בשבוע שעבר, האם ראוי ונכון יותר שהיום בדור שלנו אישה תתלבש כפי שהתלבשו, בעיקר כשמדובר על שלושה כיסויים שסיפר עליהן הרב שהתלבשו הסבתות, וגם האם יש חיוב ללבוש בגדים בצבעים כאים בלבד, כמו שחור, אפור, כהה וכחול כהה, או אם אפשר ומותר לאישה ללבוש גם בגדים בהירים.
מעיקר ההלכה, איך מנהג המדינה, ככה האישה מתלבשת. כיוון שאם היא תעשה דבר שונה, זה מושך את העין. אז כל בגד, למה אסרו בגדים צבעוניים, הרמב״ם כתב, לא אדומים ולא צבעוניים, כיוון שזה טבע, זה מושך את העין. מנה מסתכלים על האישה ואסור ולא תטור, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל כשהיא מתלבשת כמו שכל הנשים מתלבשות, ולא בצורה בולטת או בצורה מטריסה ומושכת את העין, בזה, אני לא מוצא בזה פיסול. עכשיו, האם תלווה שלוש כיסויים, נראה לי שזה כבר יותר מדי מוגזם, ולא נכון להעמיס עליה את כל זה. אם היא רוצה שתשב יותר בבית מאשר היא תצא בחוץ, אבל פחות להסתובב. זה הרבה יותר חשוב. אבל לצאת, להתלבש כמו שאנשים של היום, נשות הרבנים, או הנשים הצדקניות נוהגות להתלבש. לגבי צבעי הבגדים, נכון, הרמב״ם כתב שלובשים לא בגדים צבעוניים ולא בגדים שבולטים, אז לובשים בגדים עם צבע סולידי, שקט ורגוע ולא מושך את העין, בזה יצאנו ידי חובה. אמנם זה היה הדור שלפנינו, הסבתות שלנו כולם, היו לובשות חום בהיר או חום כהה או בש וכדומה, הצבעים האלה כדי שלא לבלוט, היו מקפידות על זה, אז הם היו אשריהם, היו נשמות תאורות. אנחנו לא יכולים להגיע למדרגות האלה. אשריהם ואשרי חלקם. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום לך כבוד הרב.
שלום, שלום.
תודה רבה על כל הדברים. במסגרת הדעת, אם אני נכנס למסעדה בשרית, ויש גלגל שווארמה, ואינו יהודי, הוא זה שמגיש את הדברים. האם אחרי שהוא מוריד את השכבה הראשונה והשנייה מתבשלת, יש בזה בעיה של בישולי גויים?
ודאי. קודם כל אסור לעניין, אני יודעתי, אין היום מסעדות שאפשר לסמוך עליהן. כי אני שומע חדשים לבקרים, מאנשים שנמצאים שם, דברים נוראים מסברי שיער. יש בהפקרות גדולה ורמאויות גדולות במסעדות, בהרבה בתי אוכל, שנכנסו שם בשרים, נכנסים לשם ללא פיקוח וכל מיני צורות. לכן אדם שחס על נפשו, בעיקר בימים אלה, ערב ימי הדין, ימנע ידי רגליו מללכת למסעדות לאכול. כמה שאפשר. יקנה מה שהוא יודע שאפשר לקנות וירשל בבית, אפילו סיר קטן עם כמה ירקות, עם חתיכת רגל של עוף, או כל שניצל, או כל דבר אחר יעשה בידיו, והוא יודע מה נכנס לתוך פיו. אבל ללכת למסעדות ולסמוך על אחרים, שיש בזה המון המון תקלות. מה שלא שערו אבותיכם. אני יודע שאפילו הרבנים היום לא מודעים לכל הבעיות שישנם במסעדות. אבל יש בעיות בלי סוף. כנ"ל גם כן לגבי אולמות שמחות, זה לא דבר פשוט בכלל. לא קל בכלל. אני כשהיה לי שמחה פעם, אז הייתי צריך, היו צריכים לבשל את הבשר במקום מסוים, העברנו אותו עם מנעולים וחותמות. עד כדי כך, אל האולם, ושמה זה נפתח בנוכחות המשגיח בעצמו, שהיה צמוד לכך כל הזמן. כי אחרת, אי אפשר היה לדעת מה אתה מאכיל את האנשים. לכן צריך זהירות גדולה. תודה רבה.
כן, תודה, ישר כוח. אנחנו 4 דקות לערך לסיומה של השעה שלנו, ננסה להספיק עוד מעט. כן, בבקשה, עוד מאזינים.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי מה שנוהגים, לומר, לפני היו לרצון בסוף התפילה, פסוק שמתחיל במות הראשון של שמו, ומה עושה מי שיש לו שני שמות?
אם הוא משתמש בשתי השמות, ולא רק בשם אחד. אם הוא משתמש בשם אחד, אז רק פסוק של אותו שם. אבל אם הוא משתמש בשתי השמות, ותמיד קוראים לו בשתי השמות, ישים שני פסוקים. אחד השם הראשון ואחד השם השני. תודה רבה.
כן, תודה, ישר כוח. הרב, שואלים האם מותר להכין מנה חמה בשבת?
מנה חמה בשבת זה תלוי בהרבה גורמים, יש בזה גם א', יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, זה לא מבושל לגמרי, ויש חשש של בישול בשבת על ידי הפתיחה, על ידי הטיפול בזה, אז אני לא יודע, אומרים שיש סוג מסוים של מנה חמה, תרכובת, אני לא זוכר כרגע, אני לא רוצה להיות אחראי על כך, יש תרכובת מסוימת שאפשר כן, לאכול מנה חמה, כי זה לא עושה בפועל שום בישול ושום גמר בישול. אבל על פניו כדאי לא להשתמש בזה, מה גם שזה מאוד מזיק לבריאות.
כן, בהחלט. תודה. תודה לך, הרב. ונמשיך עם עוד מאזינים לסיום, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני אישה עיוורת, בקשר לדקת נרות. כשאני מדליקה את הנרות, אצלנו תימנים, אנחנו מברכים אחרי שמדליקים. אבל מה קורה אם יתקבל לי נר אחד, ומה אני עושה? אני יכולה להדליק עוד פעם את הנר שיתקבל?
כן. נכבה הנר, כל עוד ולא סיימתם להדליק את הנרות, עדיין לא קיבלתם את השבת. וטוב להתנות. אני מתנה, או האישה תאמר אני מתנה, פעם אחת לכל השנה. שכל פעם שאני מדליקה נרות, אם יכבה נר אחד או יקרה איזה תקלה ואני צריך להפעיל עוד איזה משהו, אני לא מקבל את שבת בהדלקה. בזה יצאה ידי חובה של כל הדעות. תודה.
כן, תודה. תודה גם אל המאזינה. עוד מאזינים לסיום, בבקשה.
כן, שלום לכבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, אם אפשר, אם הרב יכול להבהיר את ההלכה לגבי תבשיל יבש שמבושל כל צורכו, והונח במקרר בערב שבת, ורוצים לחמם אותו על פלטה בשבת, שהיא נדלקה עם שעון שבת.
הטוב ביותר, אם אדם רוצה לצאת את זה כל הדעות, אם הפלטה על שעון שבת, ישים את האוכל על הפלטה כאשר השעון מראה כבוי, והפלטה לא פועלת, ואז היא תפעל ותבשל ותחמם את האוכל. אבל גם אם הפלטה נאמר שכן עבדה ומשהו השתבש השעון והיא כן עובדת, אם האוכל מבושל כל צורכו והוא יבש, מותר להניח אותו על הפלטה בשבת. תודה רבה.
כן, תודה, תודה, ישר כוח. כבוד הרב, בן ציון מוצף, הגענו לסיומה של השעה. אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו.
תודה רבה לך. תודה רבה למאזינים ולכל עם ישראל, לצוות באולפן, הרבה איחולים והרבה ברכות גם לך, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה לכם ולכל עם ישראל כולו באשר הוא, עם בשורות טובות ישועות לנחמות.
אמן ואמן, תודה לך הרב, תודה
כבוד הרב. תעצר המגפה בעזרת השם על עמו ישראל.
אמן ואמן.
כל טוב.